אנחנו בחובת תלמידים, עמוד חף ד' במהדורה החדשה, עמוד חף ו' בישנה. נפש הילד והנער אינה סובלת את העצבות. דיברנו על זה שבוע שעבר, והמלמד על יתראה בעיניו כרגזן ואיש מדון. ודיברנו על הקושי בזה, שבעצם מטבע הדברים ככה זה נראה. וכל הדיון הזה בעצם נובע מהמהלך שהוא עכשיו מתחיל לפתח. איך אנחנו אומרים לקחת את דברי הגמרא, ולקחת דוגמות מהגמרא וללמוד איך להשליך אותם בחיי החינוך שלנו. אז הוא הביא את הדוגמה שרבא לפני שהוא העביר שיעור היה אומר איזשהו משהו משמח, מילתא דבדיחותא הגמרא אומרת, כולם צחקו, ואז יכלו להתרכז וללמוד. אז אותו דבר אנחנו צריכים להבין שהילד צריך שמחה. ואמרנו שאחד מהדברים שבן אדם צריך לעשות זה למדוד כמה מהזמן הוא בעצם מאיר הערות. כמה מהשיחה שיש לו עם הילד זה בעצם שיחה ביקורתית, שיחה בטונים לא נעימים, וכמה מהשיחה היא בעצם בטונים נעימים ובשמחה וברוגע. לא שיקל את ראשו בפני התלמיד, ולא שיתבזה בעיניו חס ושלום. אדרבה, המלמד ישתדל שיראו התלמיד כאיש מרומם, אבל גם לאיש טוב ונוח. וזה איזון מורכב. אני זוכר בשנים הראשונות שהייתי במכון מאיר, אז החבר'ה ביקשו ממני להשתתף במשחק כדורגל, שהיו עושים בסוף הזמן, סוף זמן קיץ. אז אני זכרתי מצעירותי, שאנחנו תמיד הערכנו את הרמים שהיו משחקים איתנו. זה לא הוריד אותם בעינינו, אלא זה העלה אותם בעינינו. התייצתי עם רבותיי, הם אמרו לי בשום פנים ואופן לא. אתה לא נכנס למגרש איתם, כי אתה הרב היחיד שיש להם. זאת אומרת, אין להם מושג מה זה רב. אם אתה תלך לשחק איתם כדורגל, זהו, אז רב מבחינתם זה גם בן אדם שמשחק כדורגל. אז אני לא משחק איתם כדורגל. רמים אחרים משחקים איתם כדורגל, אבל יש להם רם אחד שלא משחק איתם כדורגל. זה איזון שמאוד קשה לעמוד עליו, אבל זה אחריות של המחנך למצוא את האיזון הזה. זאת אומרת, אני אפילו אומר לילדים שלי לפעמים, אני לא החבר שלך, אני אוהב אותך. אני אוהב אותך אולי הכי הרבה בעולם, אולי אין עוד מישהו בעולם שאוהב אותך כמוני, אבל אני עדיין לא החבר שלך. זאת אומרת, יש איזשהו איזון שהילד יבין שמצד אחד אנחנו לא שווה בשווה, מצד שני אני מאוד מאוד אוהב אותו. אני לא צריך להיות הכעסן והרגזן, אבל אני כן צריך שהוא יבין שאנחנו לא על אותה רמה. וזה קושי, במיוחד בדור שלנו. הרבה מוסדות, אפילו בבית יעקב, סיפרו לי שהבנות קוראות למורות בשם הפרטי. והמורות נותנות להם את המספר פלאפון והן מתקשות להם הביתה. זה לא תקין. זאת אומרת, אני נותן את המספר הפרטי שלי כי התלמידים צריכים לדעת שאני עומד לרשותם 24 שעות ביממה בצורה רצינית. לא לפטפט ולהתייעץ איתי איזה בגד עכשיו כדאי ללך לקנות ובאיזה קניון כדאי לי לבלות. אבל זה איזון שצריך למצוא אותו והוא חשוב. ואחד מהדברים שאנחנו מפספסים זה שהנוער רוצה דמות. הם לא רוצים שאתה תהיה החבר שלהם. הם רוצים שתהיה אוהב אותם, אבל הם רוצים שיהיה הבדל בינינו. אוי ובוא אם פתאום אבא ואני שווים, או אם הרב ואני שווים. אז בעצם ניפצתי משהו בעיני הילד. כשאנחנו התלבטנו אם להיכנס למשרה פה, אז התייעצנו עם רבנית, שבעלה היה הרב הראשי של השומרון, והיה רב בקדומים, ושימשו בהרבה מקומות, והיו מאוד אהובים על הקהילה. אז היא אמרה לנו משפט, היא אמרה, אחד מהדברים הקשים זה שהציבור לא רוצה אותך כחבר. זאת אומרת, אתה מבחינתך רוצה להיות חבר איתם, הם מבחינתם לא רוצים אותך כחבר. הם רוצים תישאר אתה הרב, יש לי מספיק חברים, הרב יש לי... ואנחנו הרבה פעמים, מתוך זה שאנחנו רוצים להתיידד עם התלמיד או עם הילד, אז אין לנו בעיה לוותר על הכבוד של עצמנו. כי באופן אמיתי אין לנו בעיה. אבל אנחנו צריכים לקלוט מה מבחינת הילד. הוא צריך שיהיה לו דמות של בן אדם שלא לועס מסטיק איתו. כששאלנו את החבר'ה ממכון מאיר, אחרי שהם עזבו, מה היה הכי חסר להם? אז כמה חבר'ה אמרו שהיה חסר להם שהרב אף פעם לא יצא איתם לבירה. זו הייתה אמירה שכמה מהם אמרו. ואנחנו לקחנו את זה כמסר מאוד חשוב, ומאז אנחנו עדיין לא יצאים איתם לבירה. אבל אנחנו, מה? לא, אבל אנחנו כן נצא עם תלמיד לבית קפה, לכוס קפה. זאת אומרת, אני לא צריך לרדת למגרש שלו. אני מזמין תלמידים לפעמים, בוא תסיימו את הצ'ונד יחד איתי. נשאר צ'ון משבת, בואו נגמור את זה יחד. אז זה איזושהי חוויה, הם רוצים חוויה מחוץ לכותלי בית המדרש, והם רק יודעים את החוויה של המשחק ילדים שלהם. ואנחנו לא צריכים לרדת לרמה שלהם, אנחנו צריכים להביא אותם לרמה שלנו. אני לא צריך להיות החבר שלו, אני צריך להיות אוהב אותו, אבל אני עדיין צריך להיות או האבא שלו, המחנך שלו.
זה רק לדוברי אנגלית או דוני כולם?
אני עם הדוברי אנגלית. מה? כן. הבירה זה החוצניקים, כן, זה האירופאים, יותר מאמריקאים. הוא ניסה להסתיר את זה. זאת אומרת, עם הילדים שלו, אני חושב שזה חשוב מהילדים לשחק. אני אומר, יש הבדל בין הורה לרב, וזה תפקידים שונים. עם הילד זה חשוב לשחק, זה חשוב לשחק דמקה, אבל עדיין, אני לא יושב, אני לא נהפך להיות ילד. אני אוהב אותו, אז אני אעשה דברים ברמה שלו. שוב, בוא נעשה סדר. תודה שהעלית את זה. מבחינת הילד, אני חושב שהורה כן צריך לשחק עם הילד, בין אם זה כדורגל, בין אם זה כדורסל, כל אחד לפי הרמה שלו, ואני ראיתי שרבנים חשובים עשו את זה גם כן. הם לא עשו את זה לפני הקהל שלהם. זאת אומרת, יש פן שהציבור, וגם מבחינת הילד, שהמחנך שלו, צריך להישאר באיזשהו מקום, זה לא החבר שלי, לטובת הילד. זאת אומרת, זה לא לטובת המחנך, המחנך הם מבחינתו שיוכל ארוחת צהריים איתם. אבל ההלכה אומרת שזה לא בסדר אם חכם יושב ואוכל עם הציבור. כי מבחינתם, כל עוד שיש איזשהו דיסנס, אז הם מעריכים. כמה שאתה יותר מתקרב, אתה פחות מעריך. וזה לא טובתו. בשורה התחתונה זה לא טובתו. וזה מה שאמרתי קודם. אני מבחינתי הייתי משחק איתם כדורגל. אני זוכר בצעירותי שהרחנו את הרמים ששיחקו כדורגל. אבל זה לא טובת התלמידים. מאידך גיסא עם הילדים זה קשר אחר. אני חושב ששם זה לא סותר. אני חושב שזה נקודה עדינה, שגם כשמשחקים, זאת אומרת, הילד ינסה לדחוף, בוא ניקח דוגמה. הוא בועט, ואתה חושב שזה לא נכנס לשער, והוא חושב שכן. אז הוא אומר, רבא, אתה שקרן. אז פה צריך לעצור אותו, ולומר לו, רגע, אני עדיין אבא שלך. זאת אומרת, אני משחק איתך, אבל זה לא אומר שאתה יכול לדבר איתי ככה. לדוגמה, אני אומר, אני חושב שכן צריך למצוא את האיזון. שהילד יראה מצד אחד אני עושה כיף איתו, מצד שני זה לא אומר שהוא יכול לפרוץ את הגבולות, שנהייתי החבר שלו. אבל בכל מקרה זה צריך למצוא את האיזון. אני חושב שאם בונים את המערך נכון, אז יהיו הרבה מקרים שלא צריך אפילו להזכיר לילד. זאת אומרת, זה טבעי לו. הוא מבין את זה. יהיו את המקרים שהוא מתבלבל. בוא ניקח עוד דוגמה. אני לא יודע איך אצלכם, אבל אצלנו בזמן הזמירות, אז הילדים מטפסים עליי, ויש מצב שאני יכול לשבת עם 4 או 5 ילדים עליי תוך כדי הזמירות. בסדר? אז להם זה כיף. אתה יכול להבין שתוך כדי שאתה שר זמירות ואתה זז עם הילדים, אז יכול להיות מריבות, ויכול להיות אחד מושך בזקן לפה והשני לשם, וכל עוד שזה לא בצורה חצופה, אז בסדר. אבל יש כזה גבול שזה עובר, שאבא נהפך להיות הליצן שלנו, שאבא נהפך להיות הצצוע שלנו, במקום אבא שלנו שמשמח אותנו, שצריך לדאוג שזה לא יעבור את הגבול הזה. אתה איתי? אבל אני אומר, זה צריך תרגישות תוך כדי מעשה, ואני חושב שהרבה פעמים לא צריך להגיב בחריפות, כי עצם זה שאתה נותן אווירה טובה, אבל שם את ההגבלות, אז זה מתקבל. זאת אומרת, אני לא חושב שזה נצרח במציאות כזו. אם זה נצרח, אז זה נצרח. אבל אז אני, לדוגמה, כשזה נצרח, אני אומר להם שצר לי שזה נצרח. זאת אומרת, אני אומר לילדים, תדעו, אני כל כך נהניתי, ואתם עוברים את הגבולות, ואם אתם לא תפסיקו, נצטרך להפסיק. ואו שהם קולטים את המסר או שלא, ואם הם לא קולטים את המסר, אז אני אומר להם, בסדר, אז אנחנו נצטרך להפסיק. אתם מתבלבלים. אתם שוכחים, אני אומר להם בזה הלשון, אתם שוכחים שכמה שאנחנו משחקים יחד, אני עדיין לא החבר שלכם, אני אבא שלכם. ואם אתם מתבלבלים, אז נפסיק עד שתזכו. אבל לא מתוך כעס, ההפך, מתוך עצבות. כאילו, אני אומר להם, גם אני הייתי רוצה להמשיך. אני לא יכול להמשיך כשאתם מתבלבלים. ואני חושב שגם זה חשוב להגדיר במילים האלה לילד, כל הקודים מסביב, שאולי יותר נעים לנו לומר אותם, הילד לאו דווקא קולט אותם. אתה אומר לילד, בזה הלשון, זה יותר ברור. אז שוב, האיזון שהחובת תלמידים אומר, זה שמצד אחד איש מרומם, מצד שני איש טוב ונוח. על הצד של האיש מרומם, אני מזכיר את מה שדיברנו לפני כמה חודשים, שחלק מזה זה גם הגומלים שבין הבני זוג. שיש נקודה שהאימא צריכה לעזור לילדים לראות את האבא בעין חיובי, והאבא צריך לעזור לילדים לראות את האימא בעין חיובית. זאת אומרת, חלק גדול מהשאלה איך ילד תופס את ההורה שלו, זה תלוי בבני זוג. וזה דבר שבני זוג שווה שידברו על זה. אולי כדאי להזכיר פה, זה לגלוש טיפה, אבל אני חושב שזה כן נקודה חשובה. לפעמים בני זוג לא מתקשרים טוב מה כל אחד רוצה שהשני יעריך אצלו. אז אני פעם רציתי להמציא משחק, אולי עוד אני אצא עם זה פעם, ששני הבני זוג, כל אחד מקבל 20 חתיכות נייר, וכל אחד כותב על זה, על 10 חתיכות נייר, הוא כותב, בוא נאמר, 20 חתיכות נייר אדומות, 20 כחול. אז הבעל כותב על 10 מהכחולים, או על 15 חתיכות מהכחולים, הוא כותב הנקודות שהוא רוצה שאשתו תאריך בו. ואז היא כותבת אותו דבר על האדום, אז כל אחד מוסיף עוד 5 משל עצמו לבן זוג. ואז כל אחד בוחר אחד, ואתה צריך לתאר את התכונה שהשני צריך להעריך. זאת אומרת, יש לך המון סבלנות עם הילדים. אז אתה מתאר את זה, אתה אומר, בבוקר גם כשהם עצבנים, את מקבלת אותם בשמחה, והיא צריכה לנחש איזו תכונה אתה מעריך אצלה. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי זה גם נוגע אלינו. אם אין מספיק תקשורת בין הבני זוג בנקודות האלה, אז זה יהיה די קשה שיהיה התאמה בדבר הזה. זאת אומרת, זה חוזר בעצם לדבר שהוא חלק מלב הנישואין, שכל צד בעצם צמא בתוך חיי הנישואין שהשני יעריך. ככה זה. אנחנו יותר מה שאנחנו צמאים לכל דבר אחר, אנחנו צמאים להערכה. אלא מה? שאנחנו לא יודעים איך לתקשר את זה לצד השני. התקווה שלי הייתה שאם אני יוצר כזה משחק, אז זו צורה מאוד טבעית שכל צד יראה מה אצל הצד השני, ובאמת ילמד לראות את זה. יחד עם זה, אני אומר, זה חלק ממה שאנחנו גם צריכים לראות, איך להקרין לילדים. להעריך את הטוב, לראות את האמא כבן אדם מרומם. אני מנצל הרבה פעמים את ההליכה הביתה מבית כנסת בליל שבת עם הילדים, לדבר איתם על כמה אמא עבדה קשה להכין את האוכל של שבת. ולפעמים הם רוצים להתעכב בבית כנסת במוצאי שבת, ואני אומר להם, רגע, אם עבדה כל כך קשה, איך אנחנו יכולים לתת לה לבד לפנות? לא מספיק שהיא קנתה את האוכל, ובישלה את האוכל, והכינה את הכל, עכשיו היא תפנה את השולחן לבד, תעשה את הכלים לבד. כמה אמא אחת יכולה לעשות? אני יודע שאתם חושבים שאמא שלכם יכולה לעשות את הכל. אבל בכל זאת, אנחנו צריכים לעזור. זאת אומרת, אני מטפטף להם בדברים שגם אני הולך לעשות, אבל מתוך הטפטוף בעצם הכוונה שלי היא גם כן לפתח אצלם את הערכה, לראות כמה אמא עושה. זה הרבה יותר טבעי מאשר מצב שאמא דורשת מהם, ואמא פתאום באה ואומרת, מה אתם, אין לכם שום הערכה, כמה אני עושה? זה לא יעיל. זה הרבה יותר יעיל ככה, זה יותר טבעי, זה יותר נעים. אבל זה צריך להיות לשני הכיוונים. אז זה שהוא אומר פה שהמחנך, ואני מגיש את זה גם כן, אני משליך את זה גם להורה, שהוא יהיה מרומם בעיני הילד או התלמיד, חלק מזה זה הגומלים. זה גם חלק ממה שבחינוך מאוד חשוב גם כן, שמגידי שיעור ישבחו אחד את השני, שיעזרו לתלמידים לראות את הגדלות שבמגיד שיעור האחר. גם בשעה שמראה לו הבדיחותה, ירד התלמיד. צריך להיות, אוקיי, זה אצל מלמד תורה, אצל בן כמובן שזה לא ככה, אבל צריך לשמור על הדרך ארץ. ואף בשעה שמטיל עליו אימה, קורטוב של שמחה יהיה מהול בה. סיפרת לכם את הסיפור על הרב טברסקי? טוב, יש דוקטור טברסקי בארצות הברית, שהוא גם רב, הוא גם פסיכיאטר מפורסם מאוד, שעוזר לגמילה בסמים, גמילה מסמים ומאלכוהול, והוא בן אדם מאוד מאוד מבריק. כל המשפחה הם אנשים מבריקים. כשהוא היה ילד, אז אבא שלו היה רב הקהילה, והוא כילד צעיר, בן 8-9, כבר היה מבריק בשחמט. הגיע רב שביקר בה בכנסת, ויום כיפור אחר צהריים היה הפסקה בין, בין מוסף למנחה, אז כולם הלכו לנוח, והילד הסתובב בבית כנסת, ואותו רב ראה אותו, ופתאום אמר לו, היי, אמרו לי שאתה מבריק בשחמט, בוא נראה. אז אם יש לו לשחק שחמט יום כיפור אחר צהריים. טוב, אבא שמע מזה, ולמחרת הוא קורא לבן שלו, והבן נכנס, והוא הסתכל עליו ואמר לו, יום כיפור אחר הצהריים? אתה שיחקת שחמט? והמשיך לעיין בספר. שאל שאלה ולא חיכה לתשובה. אז הילד שם מאוד נבוך, בכל זאת יום כיפור, הוא חושב בליבו, בכל זאת, הרב הזמין אותי, הלוך ושוב, אבל אז כשהאבא ראה שהילד ממש קלט את המסר, אז הוא היה על סף לומר לו, טוב, לך לשלום, אז הוא שאל אותו, תאמר לי, אבל מי ניצח? אז הבן אמר לו, אני. אז אמר לו, כל הכבוד. ושלח אותו. זאת אומרת, מצד אחד נתן לו על הראש, נתן את המסר, מצד שני, סיים עם נקודה, תדע שאני עדיין איתך. זאת אומרת, זה איזון מאוד קשה. זה מה שהוא אומר פה. גם בשעה שמטיל עליו אימה, קורטוב של שמחה יהיה מהול בה. וגילו ברעדה, ירעד ממנו לא כלפני רגזן כעסן ובא לגרוף, רק יראת הכבוד, כלפני איש מבני העלייה. וזה איזון מאוד קשה, ופה אולי צריך להוסיף עוד כמה נקודות. כבוד? מה? או, זה תלוי באיזה גיל, אני מסכים. כשילד קטן אז הוא לא יבין את זה, אבל בוא נלך שלב שלב. אנחנו לא דיברנו על העניין, ובכוונה אני לא מתייחס לשאלה, האם הורים צריכים להקות את ילדיהם. כי אם אני אתייחס, אז הגישה שלי היא חייבת להיות שאסור להקות את הילדים, כי רוב האנשים לא מקים כמו שצריך. זאת אומרת, זה מתוך כעס, זה לא מספיק מתון, זה לא בצורה נכונה. זה שזה כלי שהוא נכון במקרים מסוימים, ובמקרים ההם אין דבר יותר נכון מזה, זה נכון. אבל זה שאנחנו בדור שרוב האנשים משתמשים בכלי לא נכון, ואז ממילא זה הורס, אז ממילא אם אני אתייחס, אני צריך לומר לא. אבל אם בן אדם סבור שכן, והוא סבור שהוא יודע מתי, והוא סבור שהוא יודע איך, זה מאוד מאוד חשוב שזה יבוא עם הסבר. זאת אומרת, הרבה פעמים הילד תופס, חטפתי מכה, כי אבא יותר חזק ממני, אז הוא עושה מה שהוא רוצה, אז אני צריך להיזהר ממנו, כמו שהוא אומר, כעסן ובא לגרוף. ואם אין את ההסבר הזה לילד, שאבא לא אוהב לתת מכה, ואבא ניסה להסביר לך, וכל ההסבר לפני ואחרי, שלפעמים ההסבר אחרי צריך לבוא מהאימא, אז אתה בעצם, זה בדיוק מה שאתה בעיני הילד. וזה חלק מהסיבה שבימינו זה לא עובד. כי הילדים תופסים, טוב, אז הוא יותר חזק ממני היום. אז כשאני אהיה יותר חזק ממנו, לא רק אני אחזיר לו. הילד נהיה בן 13 והוא כבר קולט שהוא יותר חזק ממך. אין בעיה, אתה תיתן לי מכה, אני אחלל שבת. מה תעשה לי? הילד קולט מהר מאוד, 13-14, הוא מהר מאוד מתחיל ללמוד איך ללחוץ את הכפתורים. ופה צריך מאוד מאוד לשקול. לי יש כלל שדברים חמורים בחינוך, אני לא זוכר שאי פעם עשיתי, אבל הכלל שאני מנסה לחיות לפיו, אני אף פעם לא עושה בפעם הראשונה שזה קורה. כל דבר שילד עשה פעם אחת, אל תדאג, הוא יעשה פעם שנייה. אז לא, אתה יכול, תן בו אימון. אז אני רוצה קודם להתייעץ עם אשתי. אולי צריך להגיב אחרת, אולי התגובה צריכה לבוא ממנה, אולי ממני. שיקול. שזה לא יהיה תגובה בגלל שאני כועס, בגלל מה שהוא עשה. זה צריך להיות תגובה מתוך שיקול. אז אם זו תגובה חמורה, אז מטבע הדברים, אין סיבה שלא נתייעץ, נחשוב יחד. אם הרב דומה למלאך השם צבקות, אז, אומרת הגמרא, תלמד תורה מפיו. זה הפסוק בנביא, כי מלאך השם צבקות הוא. תורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבקות הוא. אז ככה חזל לימדו אותנו. בעיני התלמיד ידמה הרב לכאין מלאך בגוף, או כאיש מרומם על כל פנים. וזה, פה בעצם הוא מכניס עוד תורה שלמה במשפט הזה שהוא אמר. כי אני תמיד אומר, מצד אחד, מי אני לדון את הרב? מה אני יודע? אני אדון אותו? ובכל זאת ההלכה מצפה ממני ברובד אחד כן לדון אותו, במידות שלו. יכול להיות שאני לא מבין אותו. אבל ההלכה מצפה שתלמד תורה ממישהו שהוא דומה למלאך השם צבקות. זאת אומרת, במה? במידות. אז הילד צריך לראות שבמידות הבן אדם הוא דומה למלאך השם צבקות. אם הוא מעריך אותו, הוא בן אדם טוב, אז ממילא הוא רוצה ללמוד ממנו. זה בן אדם שאני מעריך כבן אדם. ואז גם כשירגז עליו, לא ישנאהו התלמיד בשביל זה, וכשירא לו פנים צוחקות, ישמח ויוסיף לאהובהו ולירא אותו. אז זה צריך לשים לב למה שהוא אמר פה. כשירגז לא ישנאהו, וכשירא לו פנים צוחקות, ישמח ויוסיף לאהובהו ולירא אותו. קודם כל הוא אומר, כשירגז לא ישנאהו, אנחנו צריכים להבין שפה הוא בעצם מסכם את מה שהוא אמר עד פה. הטבע של האדם, כשכועסים עליי, יש לי שתי ברירות. או אני טועה, או אני שונא. אחד מהשניים. ואני מאוד לא רוצה לומר שאני טועה. אז ממילא, התגובה הטבעית זה אני שונא. אז צריך לשקול את זה טוב. זה אותו דבר בין בני זוג. החלטת לחוס על בצוג? שתדע, שהיא עומדת באותו שאלה. אני טועה או אני שונא? שונא. ואנחנו הגברים אותו דבר. רק אולי במינונים אחרים, אבל צריך להבין, זה איפה שהילד. אז אם אני לא נתתי מספיק גיבוי, אני לא יכול לתת, אני לא יכול לחוס. סיפרתי לכם את הסיפור עם החנות נעליים, נכון? נחזור על זה. אשתי הייתה בשמירת הריון, התינוק נולד פג, היינו בבית חולים 6 חודשים, ואז הגיע פסח, והלכנו לקנות לילדים נעליים. נכנסנו לחנות נעליים, הילדים עשו שטויות, ואנחנו כל זמן במתיקות ובעדינות ניסינו להרגיע אותם. למה? כי סיכמנו בינינו, עם 6 חודשים אין להם בית נורמלי, אנחנו על גלגלים בבתי חולים, אז אנחנו לא יכולים לדרוש מהם, כי אנחנו לא נותנים להם מספיק אהבה. החיים לא מאפשרים לנו. אם אני לא נותן מספיק אהבה, אני לא יכול לתת תוכחה. אז אני חייב רק מתוך אהבה לחנך. אני לא מחנך טוב. נכון, אני מוגבל, החיים הגבילו אותי, מה אני אעשה? בעל החנוך בא והתחיל לתת לנו על הראש. אתם לא יודעים להיות הורים, הורי טוב צריך לצוק על הילד, הם צריכים לתת להם סתירה אם הם ככה. בסדר, הוא רואה טיפה מהים. אנחנו יחד החלטנו שאנחנו לא צוקים עליהם, החלטנו שאי אפשר. אז הוא אומר פה, אבל זה העניין, שאתה צריך לתת כל כך הרבה אהבה וחום מסביב, שכשאתה כועס עליו, וחשוב לכעוס מדי פעם, וחשוב לפחות על פניו, שהוא יראה שאתה כועס, ושאתה ציפית יותר טוב ממנו, ושהוא לא בסדר, כן, ילד לא יגדל בלי זה, אבל שיש מספיק רקע של אהבה שהוא מסוגל לקבל את זה. אני צריך לדעת שהקשר הוא שם, שאני יכול לעשות את זה. ואם לא, אז אין לי את האופציה הזו. אין לי את האופציה הזו בחינוך. ודבר השני, צריך לזכור, כשהרי לו פנים שוחקות, זה גורם לילד שמחה, וזה מוסיף אהבה. זה, אנחנו הרבה פעמים לא לוקחים בחשבון מה הילד רואה. אני קם בבוקר, אין לי זמן. אני ממהר, הוא לוקח לו את הזמן, לי אין סבלנות, נו. אז מה, זה מה שהוא רואה כל בוקר? אבא שאומר, נו? אבא שכל הזמן מזרז אותו? איזה אבא הוא רואה? מה, אני יכול להסביר למה אני צודק, אבל זה לא משנה. אתה רוצה שהילד יראה פנים שוחקות, ישמח ויוסיף אהבה. אז צריך לחשוב איך עושים את זה. ושוב אני חוזר לנקודה שדיברנו שבוע שעבר, מה שמאוד עוזר בחינוך, זה כשבן אדם עושה לעצמו, הוא מתחם, הוא אומר, אני עכשיו בזמן הזה מקדיש, בוא נאמר, יש הורים שאומרים, ב10 דקות ראשונות אחרי שילד קם מהמיטה, אני לא מעיר לו. שיתחיל את הבוקר על רגל ימין. עשר דקות לפני שהוא הולך לישון, אני לא מאיר לו. מה שלא יהיה, נמצא את הדרך. אני אומר, אפשר גם לומר, כל ראש חודש, אז אני מוציא את הילד, ילד אחר, אני לוקח אותו במקום לגן, אני לוקח אותו חצי שעה לטיול, לגינה, קונה לו איזשהו ממתק לכבוד ראש חודש. כדאי לעשות כסים. זאת אומרת, לעשות זמנים מיוחדים. הרי סך הכל, חלק ממה שהיהדות לימדה אותנו זה שאפשר לקדש את הזמן. אז לקדש את הזמן זה לא רק בחגים. זה גם לקדש זמנים אחרים. אפשר לעשות מכל דבר טקס. סיפרת לכם על השוקולד כל מוצאי שבת? לא, אוקיי. אנחנו מוצאי שבת צריכים להיסחב מפה לתחנה המרכזית, מהתחנה המרכזית לבית בקריית משה. אנחנו על פי רוב הולכים עם מזוודות, וילדים, ועגלה. וזה דרך לא קלה. הילדים עייפים, זה אחרי שבת שלמה, אז זה מורכב. אחרי נסיעה באוטובוס, שלפעמים אתה יושב בחזמשה, בסדר. אז בשבוע השני, אני קלטתי שבעצם, אנחנו ישנו פה שתי ברירות. לסיים את השבוע על רגל ימין, או לסיים על שבוע על רגל שמאל, עם הילדים. זאת אומרת, איך אני מסיים את השבת, את השהות בכוכב יעקב? אז החלטתי, אנחנו עושים טקס. אמרתי להם, יש נקודה שהיא שבע דקות מהבית שלנו, אחרי שעברנו את כל העליות, את כל המדרגות, והשבע דקות האחרונות הן ממש חלקות. אמרתי להם, בנקודה הזו, כל פעם שאנחנו מגיעים, אנחנו עוצרים וכל ילד מקבל חתיכת שוקולד. זה המוצאי שבת שלנו. אז עכשיו כבר, כל מוצאי שבת, איך שאנחנו אסף לעזוב, כל הילדים בודקים, אבא, זכרת להביא שוקולד? זאת אומרת, חשוב מאוד. וכל הנציאה, הם יודעים שכשנגיע לשם, יש את הטקס, כל משפחה עוצרת, ואז יש לנו תחרות מי יכול למצוץ הזה הכי לאט, כדי שזה יחזיק מעמד עד הבית, עד שנגיע הביתה. בסדר, אבל מה עשינו? בעצם לקחנו דבר שהוא בעצם תרחה, כל שבוע הוא קשה, סוף שבוע לילדים קשה, אחרי כל השבת, אחרי כל הנציאה, לעלות וללכת את כל הדרך, נכון, גשם, שלג, לא משנה, קור חום, למעשה הם יודעים, יש את הנקודה הזו, עשינו מזה טקס, עשינו מזה מקום ספציפי, דבר ספציפי, עכשיו זה נהפך להיות כיף. אם רק הייתי מוציא את השוקולד ואומר להם, תראו, כשנגיע לשם אני אתן לכם, זה לא אותו דבר. כשאתה עושה טקס ממשהו, אתה בונה את זה, אתה אומר, פה במקום הזה, פה אנחנו נקבל, אז כבר ביום שישי בהלוך, הם כבר זוכרים, כשהם מגיעים לאותה נקודה בהלוך, הם אומרים, אבא, מוצאי שבת, פה, בסדר, עשית מזה טקס, זה משהו מיוחד. אתה יכול ללכת עם הילד לגינה, אתה יכול לומר לו יומיים קודם, מחר, מחרתיים, שאני מביא אותך, את כל שאר הילדים לגן, אותך אני רוצה לקחת לגינה, אנחנו נצחק 10 דקות. זה חמותי לימדה אותי. כשבאיזשהו שלב חשבתי לטוס לארצות הברית, להפתיע את ההורים. אז היא אמרה לי, לא, תודיע להם חודשיים קודם. ככה כל החודשיים הם ייהנו עם המחשבה שאתה בדרך, תן להם יותר נחת. אז היא צודקת, אבל זה אותו דבר גם עם ילדים. אז הרבה פעמים זה עוזר כשאתה עושה טקס, אתה עושה דברים קבועים. וגם בפנים שוחקות, כדאי שבן אדם ירגיל את עצמו לזמנים קבועים, שהוא דואג לכך להראות לילד, פנים שוחקות. אני בעד לדוגמה ששבת יהיה זמן שמאוד מאוד מנסים לא לחנך. זאת אומרת, יש שני סוגי שולחן שבת. יש שולחן שבת שכולם יורדים אחד לשני, ויש שולחן שבת שכולם נעימים אחד עם השני. והרבה מזה זה גם כן מה מקרינים מלמעלה, וגם מה מראים לילדים. זה לא קל, אני יודע, גם אצלנו בבית יש הרבה לחץ ערב שבת, מטבע הדברים, אבל צריך לנסות לשאוף לזה, וזה אחד מהמקומות שהורים יכולים להחליט, פה אנחנו מתמקדים לתת את הפנים השוחקות. טוב, נעבור למגילת אסתר.